שלום לכולם וברוכים הבאים לאבו עלי אקספרס. אנחנו נמצאים בעיצומו של בוקר דרמטי במיוחד, אחד הדרמטיים שידע ישראל מזה שנים. הלילה התרחשה הסלמה חסרת תקדים בגזרת איראן, עם מתקפה כפולה, שיגורי טילים מאיראן לעבר ישראל, ותגובה ישראלית עצימה בתוך איראן. איתנו באולפן, כדי לנתח את האירועים המורכבים האלה, נמצאת יועצת לענייני סכסוכים צבאיים במזרח התיכון, דוקטור אלה וייס. בוקר טוב, דוקטור וייס.
בוקר טוב. אכן, בוקר לא פשוט. מדובר על מתקפה איראנית ישירה וראשונה מסוגה לעבר ישראל. כפי שראינו בדיווחים, כ-20 טילים שוגרו מאיראן, וחשוב לציין את העובדה שחלקם, כפי שאושר על ידי פיקוד ההורף, היו טילי מצרר. כלומר, טילים שמתפצלים בגובה רב לעשרות פצצות קטנות יותר. זה שינה את אופי האיום במרכז הארץ, כי במקום פגיעה ממוקדת, קיבלנו פיזור רחב יותר של נפלים, גם אם קטנים יותר. זה מסביר את הדיווחים על פגיעות במספר מוקדים בתל אביב, חולון ובבאר שבע, כולל בסמוך לבית החולים סורוקה. למרבה המזל, נכון לעכשיו, מספר הנפגעים קל יחסית, עם שני פצועים קשה.
אז אם אני מבין נכון, האיום הפך להיות מפוזר יותר, פחות ממוקד במטרות אסטרטגיות, אלא יותר על שטח רחב ועל האוכלוסייה האזרחית. וגם ראינו את הדיווחים על כך שאסור לגעת בנפלים, ועל הנזק שנגרם מפרסום תיעודים. מה המשמעות של השימוש בטילי מצרר מצד איראן?
בדיוק. מבחינת איראן, השימוש בטילי מצרר משקף ככל הנראה רצון לייצר אפקט פסיכולוגי רחב של פחד ואי וודאות בקרב האוכלוסייה. זהו סוג של נשק שמטרתו לפגוע בשטח רחב ולייצר כמה שיותר נזק לא ממוקד. זה גם משרת את הנרטיב האיראני של נקמה ותגובה על פעולות ישראליות קודמות. תוך ניסיון להראות יכולת פגיעה משמעותית בעומק ישראל, גם אם לא בהכרח בנקודות קריטיות ספציפיות. חשוב גם לזכור שהם ניסו לטעון שסורוקה לא הותקף ישירות, אלא נפגע מגל הדף ממתקן צבאי סמוך, שזו כמובן טענה שקרית לחלוטין וניסיון להצדיק פגיעה באזרחים.
ומיד לאחר מכן, התגובה הישראלית. אנחנו רואים דיווחים על מבצע רחב היקף עם עשרות מטוסי קרב. מה אנחנו יודעים על המטרות ועל המשמעות שלהן?
התגובה הישראלית הייתה מהירה ועצימה, ועיקר, היא חצתה קו אדום משמעותי ביותר. מדובר על תקיפה של כ-40 מטוסי קרב עם למעלה מ-100 חימושים, שהתמקדו בעשרות מטרות צבאיות בטהרן ובמרחבים נוספים ברחבי איראן. אבל גולת הכותרת, ללא ספק, היא תקיפת הכור הגרעיני בעראק. הכור הזה, אמנם לא פעיל במלואו כיום, נועד לייצר פלוטוניום, שהוא מרכיב קריטי בפיתוח נשק גרעיני.
וזה בעצם, אם אני מבין נכון, מגשים את ההבטחה של ראש הממשלה שלא יהיה איום גרעיני או איום טילים בליסטיים על ישראל.
בהחלט. זוהי מהלומה קשה לתוכנית הגרעין האיראנית, גם אם לא חיסול מוחלט שלה. זהו מסר חד וברור על כך שישראל לא תסבול את המשך ההתקדמות האיראנית בתחום הגרעין. בנוסף, הדיווחים על חיסול עשרות חיילים איראנים והשמדת כלי הנדסה שניסו לשקם אתרים שהותקפו, מראים על נחישות ישראלית למנוע שיקום יכולות ועל מודיעין מדויק.
אנחנו מדברים פה על עימות ישיר וגלוי בין ישראל לאיראן, על אדמת איראן. זה משהו שלא ראינו בעבר. מה המשמעות האסטרטגית של זה לטווח הקצר והארוך?
זו אכן הסלמה דרמטית חסרת תקדים. עד כה, האימות היה בעיקר באמצעות שליחים, כמו חיזבאללה או חמאס, ופעולות חשאיות. עכשיו אנחנו באימות ישיר. לטווח הקצר זה מעלה את החשש מתגובת נגד איראנית נוספת, אולי גם באמצעות חיזבאללה מצפון. לטווח הארוך, ישראל הבהירה שוב את הקו האדום שלה בנוגע לגרעין האיראני. השאלה הגדולה היא, האם איראן תבחר להסלים עוד יותר, או שתנסה למצוא דרך להכיל את המצב. ניתוק האינטרנט באיראן, שנמשך כבר למעלה מ-24 שעות, מעיד גם על ניסיון המשטר לשלוט בנרטיב הפנימי ולמנוע הפצת מידע שיכול לערער את היציבות מבית.
ועל רקע זה ראינו את ההתבטאויות החריפות של שר הביטחון שקרא לחיסול חמנאי והגדיר זאת כחלק ממטרות המבצע. עד כמה צריך לקחת את הדברים האלה ברצינות?
ההתבטאויות הללו הן חריגות ביותר בפומבי ומצביעות על עליית מדרגה משמעותית ברמת האיומים. אמנם חיסול מנהיג עליון הוא צעד קיצוני ביותר עם השלכות מרחיקות לכת, אך העובדה ששר ביטחון אומר זאת באופן פומבי, ובפרט שהדברים עולים גם בכתובים, מידע על כוונה ישראלית להפעיל לחץ חסר תקדים על המשטר האיראני ועל העומד בראשו. זה מעלה את הסיכון לחיכוך נוסף, וראינו גם את התגובה של חיזבאללה, שמיירה להגן על חמנאי, ואף ציטוטים איראנים כמו יש לנקום בפושעים.
וכמובן, אי אפשר להתעלם מהיבט המידע והתעמולה. ראינו את הקריאות שלא לצלם אתרי נפילה בישראל, ואת השימוש האיראני במודלים במוחשבים כדי להצדיק פגיעה בבית חולים. עד כמה זה משפיע על התמונה הכוללת?
זה משפיע מאוד. בעידן הרשתות החברתיות, מלחמת הנרטיבים היא חלק בלתי נפרד מהלחימה עצמה. איראן מנסה להציג את עצמה כקורבן מחד, ומאידך כמי שמגיבה בצדק על פגיעה במטרות לגיטימיות, גם אם זה אומר להמציא תשתיות צבאיות מתחת לבית חולים. מנגד, ישראל נאבקת בניסיון הזה, והקריאה לציבור לא לצלם אתרי נפילה היא קריטית לביטחון המודיעיני. כל פיסת מידע כזו, כל זווית צילום, משמשת את האויב לדיוק מטרות עתידיות.
וכל זה קורה, כמובן, על רקע זירות נוספות, כמו לבנון וסוריה. האם אנו רואים התחממות גם שם?
הזירות הללו תמיד חמות. ראינו את חיסול מפקד הנאט של חיזבאללה בלבנון, מוחמד חריס, ואת ירוטי הכתבמים האיראניים בשמי סוריה, מה שמעיד על פעילות ערה של ישראל גם שם. זה מראה שהלחימה הרב-זירתית נמשכת במלוא עוזה, ושהאירועים באיראן הם חלק מתמונה רחבה יותר של עימות אזורי מתמשך, שבו ישראל מנסה לשחוק את יכולות איראן וגרורותיה בכל הגזרות.
דוקטור וייס, לסיום, מה אנחנו צפויים לראות בימים הקרובים? האם אנחנו בפתחו של עימות רחב יותר, או ששני הצדדים ינסו להכיל את המצב?
קשה לדעת בוודאות. שני הצדדים הראו נחישות ורצון להגיב. איראן הוכיחה יכולת שיגור ישירה, וישראל הוכיחה יכולת פגיעה חסרת תקדים בתוך איראן, כולל במתקני גרעין. כרגע, הכדור במגרש האיראני, התגובה שלהם, אם תבוא, תקווה את כיוון ההסלמה. ייתכן שנראה ניסיון להרתיע ולייצר תגובה מוגבלת, או שניסיון להתקפה משמעותית נוספת, אולי דרך חיזבאללה לבצפון. בשלב זה, הימים הקרובים קריטיים לקביעת האימות הבא במזרח התיכון.
תודה רבה, דוקטור אלה וייס, על הניתוח המעמיק והבהיר. בוקר דרמטי, ואנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן. תודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא של אבו עלי אקספרס.